שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד כהכנה לכנס שיערך באודסה. אנחנו היום נעבור את שיעור מספר 2 בנושא אהבת חברים, כמו כן גם שיעור מספר 3 בנושא כריתת ברית. לפני כן נשמע מאנדרי כמה דברים על השיעורים שנעבור בכנס.
Доброе утро, רב, доброе утро, товарищи, все мировое кли.
בוקר טוב, רב, בוקר טוב, חברים, בוקר טוב, כל הכלי העולמי.
Мы продолжаем изучать материалы Конгресса в Одессе, который состоится с 16 по 18 октября.
אנחנו ממשיכים ללמוד את החומר שנעבור בכנס אודסה שיתרחש מ-16-19 באוקטובר.
И сегодня мы постараемся пройти два урока Конгресса.
והיום נשתדל לעבור שני שיעורים מהקונגרס.
Второй урок Конгресса, который состоится после обеда в первый день, в пятницу.
השיעור השני שיהיה ביום ראשון, ביום שישי. שיהיה אחרי הצהריים, ארוחת צהריים.
Урок «Любовь товарищей».
Аават хаверим.
Он будет проходить у нас по статье Рабаша «Любовь товарищей».
Аль пи маамар шел Рабаша «Аават хаверим».
И перед этим уроком мы ставим несколько глобальных вопросов.
Лифне ашур еш лану кама шелот глобалиот, ша анахно мицегим.
Как нам вместе прийти к замыслу творения?
И
насколько необходимо окружение, которое дает силы? И как именно с этим окружением я могу раскрыть Творца? Как достичь любви товарищей? И как прийти к поручительству при помощи этой любви? И также мы постараемся сегодня пройти третий урок Конгресса. Он состоится вечером первого дня. Этот урок называется «Заключение союза». По статье Рабаша, что означает «заключить союз в работе». И о том, что прийти к единой силе, к раскрытию Творца. Мы можем только в общем кли и в поручительстве. И Творец, Он дает нам упражнения, отдаляет нас. Чтобы укрепить связь. И что союз — это практическая работа по созданию поручительства. Для того, чтобы в нем мы могли раскрыть Творца. Мы приглашаем всех товарищей задавать вопросы. Они будут озвучены в ходе урока.
זה שאנחנו עוברים כאן על החומר, זה לא אומר שאנחנו באמת לא נצטרך ללמוד אותו בכנס, כי העיקר בחומת הקבלה זה לא לדעת מה שכתוב, אלא להשיג מה שכתוב. וההשגה היא באה מתוך התחברות הרגשית, מעשית, בין החברים, שהחומר, מה שלומדים, הוא הופך להיות כבר אותו הכוח שמחבר אותם וממלא את המקום שביניהם. זאת אומרת, כמו שמי שכתב את המאמרים האלה בזמן שכתב, הוא היה נמצא בהשגה של הכוח עליון, עולם העליון, כך אנחנו על ידי זה שקוראים את המאמר, בעצם מטרתנו היא להגיע לאותו מצב כמו שהיה מחבר. לכן, אפילו שקוראים אותו כמה פעמים, זה עדיין לא צריך להרגיע אותנו ולא לספק אותנו, כי האם אנחנו הגענו באמת לדרגת המחבר, או אפילו למעלה מזה? אם עדיין אנחנו נמצאים במצבנו כאן, אז ודאי שכל החומרים האלה הם צריכים עוד להיות ממש כנושא הלימוד פרקטי בינינו. מה עשי? נקווה שאנחנו נשיג את זה יחד. בבקשה.
אנחנו נקרא בכתבי רבש כ-א' עמוד 14, מאמר אהבת חברים, מתוך שיעור מספר 2 בכנס. אהבת חברים. וימצאהו איש, והנה טועה בשדה. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש. הגידה נא לי, איפה הם רואים? הנה האדם טועה בשדה, הכוונה על מקום שמזה צריך לצאת תבואת השדה, כדי לפרנס את העולם. ועבודת השדה היא חרישה, זריעה וקצירה. ועל זה נאמר, הזורים בדמעה, ברינה יקצורו. וזה נקרא שדה אשר ברכו השם. כשאדם טועה בשדה, פירש בעל התורים שהוא בחינת אדם טועה מדרך השכל. היינו שלא יודע את הדרך האמיתית שהיא מובילה למקום ששם הוא צריך להגיע. כמו מלשון חמור טועה בשדה. והוא בא לידי מצב שהוא חושב שאף פעם לא יגיע למטרה שהוא צריך להגיע. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? היינו, במה אני יכול לעזור לך? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש. שעל ידי זה שאני אהיה בצוותא חדה עם אחי, זאת אומרת, על ידי זה שאני אהיה בקבוצה שיש שם אהבת חברים, אז אני אוכל לעלות על המסילה העולה לבית השם. והמסילה זו, היא הנקראת דרך של השפעה, שדרך זו היא נגד הטבע שלנו. ובכדי שנוכל להגיע לזה, אין עצה אחרת אלא אהבת חברים, שעל ידי זה כל אחד יכול לעזור לחברו. ויאמר האיש, נסעו מזה. ופירש רש"י, הסיעו עצמן מן האחווה. היינו שאינם רוצים להתחבר עמך. וזה גרם בסופו של דבר שעם ישראל נכנסו לגלות מצרים. ובכדי לצאת ממצרים, עלינו לקבל על עצמנו להיכנס בקבוצה שרוצים להיות באהבת חברים, ועל ידי זה נזכה לצאת ממצרים ולקבלת התורה.
רואים אנחנו מכאן שמי שרוצה לעלות לבית השם, היינו לעולם אינסוף, ששם היא מתממשת כל מטרת הבריאה, מהות הבריאה, סיכום של כל המאמצים שאנושות עושה, לא ידיעה ובידיעה, כל זה נרשם בעולם אינסוף. והסולם מהעולם הזה לאינסוף הוא סולם של התגברות האדם בקשר עם הזולת. ולפי המאמצים שלו כך יכול לעלות. כל שיטת הקבלה היא נמצאת באותה סולם, באותם המדרגות שאנחנו צריכים לעבור. שכמה שיותר ויותר נתקדם, ודאי שהיצרה יותר יהיה גדול, ודווקא כמו שאנחנו לומדים שבעובדי השם הוא מתגבר יותר ויותר, ואנחנו נצטרך מעליו למצוא את הקשר האהבה הנכון. ו כל הדרך שלנו היא דרך של השפעה. וכאן זו שאלה הראשונה. מה זה נקרא השפעה? מה זה מושג ההשפעה? בבקשה.
השפעה זה מושג קודם כל שהוא לא קיים בעולם שלנו. צריך לחפש אותו.
השפעה זה צורת יחס, צורת קשר, שתומנת בתוכה גם כן את, את ההמשך של הקשר הזה, שהוא גם כן בהשפעה, ריקורסיה כזאת.
אפשר לתאר אולי במשהו, להגיד שזה יציאה שלי מעצמי כלפי הזולת, בכל צורה שהיא, שכל המחשבות שלי, הדאגות שלי, הם לא על עצמי, אלא על האחר.
השפעה זה להרגיש את הרצון, החיסרון שהוא של זולתך, ולבקש עליו כאילו כחיסרון שלך עצמך, אבל שכולך מנותק מעצמך וכולך למלא כמו, להשפיע כמו כמו העליון לאותו החיסרון של זולתך.
כן, ואתה להרגיש את זה כחלק ממערכת גדולה, שכל אחד הוא פרט בתוך המערכת הזאת, והוא מקבל את מה שהוא צריך לקיומו, אבל דואג כל הזמן לקיום או לטובת המערכת הכללית הזאת. זאת אומרת, הוא שם את החשיבות של המערכת הכללית מעל החשיבות של הרע של עצמו.
זה יחס חדש שאדם רוכש מעל הרצון הטבעי שלו.
השפעה זה בעצם גם להשפיע נחת רוח. כל המשפט הוא להשפעת נחת רוח, נחת רוח לבורא. זה חשבון שכל המעשים של האדם הם בעצם נועדו אך ורק כדי להיכנס לקשר עם השתוות עם התכונה הזו שנקראת השפעה.
זה חיבור בין הכוח העליון שהוא כולו משפיע לכל מה שנמצא מחוצה לתפיסה של אדם, של הסירייה.
כן, להמשיך את החברים, זה פשוט היכולת שלי לאפשר לאור, לבורא, לעבור, לעבוד דרכי על הסביבה, על הזולת.
השפעה זה תכונת הבינה, זה להיות כולו חפץ חסד, זה כמו שהבורא הוא רוצה.
השפעה זה תכונת האור. כן, אור הוא המשפיע, הבורא הוא המשפיע. מה זה נקרא שאני משפיע למישהו, לחבר? בבקשה.
שאני משפיע לחבר זה בעצם שאני נהפך לצין, למשהו שהוא כמו צינור שמקבל מהבורא, מקבל את האור ומעביר אותו הלאה. הרי אני לא יכול להיות מקור של הדבר הזה, אבל אני יכול להיות מישהו שמעביר את זה הלאה. כל אחד פועל ככה, אנחנו נהפכים למערכת שעובדת בהרמוניה.
שאני בהשתוות הצורה עם המחשבת הבריאה, ואז אני מתייחס לחבר כמו שמתייחסים אליו לפי התוכנית הבריאה.
זה שאני מעורר באחר, בחבר, את את החשיבות של ההשפעה וגורם לו בעצם להמשיך את הפעולה הזו הלאה.
בדיוק זה שאני מאפשר לחבר, תומך בו, עושה הכל בשביל שהוא יהיה דבוק בתכונה הזאת של האור.
כן, ששנינו עושים את הכל כדי לאפשר באמת לתכונה הזו לעבור בינינו.
זה כמו שהבורא הוא כל רצונו להטיב לנבריו, ככה אדם צריך להיות באותו רצון כמו של הבורא, כאילו להטיב לנבריו, להיות כאילו המבוטל לגמרי והממלא משפיע את כל מה שזולתו, כמו העליון שהוא ממש המעביר דרכו את הכוח ההשפעה הזה, את תכונת העליון שעוברת דרכו.
ואז כל מי שמר, כל אחד שמרגיש משהו מזה או את החשיבות של זה ומנסה להעביר את זה לכל האחרים, אז הוא נהפך לכמו אבא שדואג לילדים, שהוא רוצה שיהיו עצמאים ושיגדלו ושיצליחו, ואז באמת מגיעים לאיזושהי השתוות כמו שהבורא רוצה, שזה יהיה טוב לנבראים.
משפיע לי חבר זה שאני משיג יחס הנכון, הסופי, שאנחנו נמצאים בחיבור וב...
הבדיקה לזה היא אם אני מתייחס אליו כאילו ממש כאל עצמי, באותה אהבה, באותה סלחנות, באותו תשומת לב, כאילו ממש ככה כמו שאני סולח לעצמי על הפגמים ועל התכונות של הרעות שלי, ככה אותו דבר כלפי החבר.
זה שאני מביא את החברים למסקנה, כאילו לתפיסה הזאת, לחשיבה הזאת ש... החברים הם הבורא והבורא הם החברים.
למה מכל הבעיות של האדם שטועה בשדה, כן? ממליצים לו, קומת קבלה ממליצה לו לחפש את החיבור. למה כשאדם טועה בשדה, כן? זאת אומרת, לא יודע איך להתקדם בחיים, חומת הקבלה ממליצה לו לחפש את החיבור עם הזולת. בבקשה. למה זה הפתרון?
תכונת ההשפעה היא לא מתגלה בי ולא באף אחד מאיתנו, היא מתגלה בינינו, ו... לכן אני צריך לחפש את את הקשר הזה, המיוחד, המסוים, ורק החברים, באינטראקציה ביניהם, הם בסופו של דבר גורמים לתכונה הזו לפעול, ככה אנחנו מגלים אותה יחד.
אם אנחנו מדברים על השדה, אותו שדה, שדה אשר ברכו השם, אז ואנחנו נמצאים במצב השבור, אז כדי להגיע באמת לגילוי הבורא לנבריו, שהשכינה תשרה בחיבור בינינו, אנחנו חייבים ליצור את החיבור הזה שוב מחדש ולהתאים אותו שיהיה מותאם לתכונת האור, תכונת ההשפעה. לכן רק בחיבור, אין שום דרך אחרת שאדם יכול להתרומם מעל טבע החיים הזה לטבע של ההשפעה, רק בחיבור, חיבור המקום השבור.
כן, כי הבעיה היא לא בכל אחד מהפרטים, בכל אחד מאיתנו, אלא הבעיה באופן הקשר בינינו, אופי הקשר בינינו, היחס בינינו, כל אחד איך הוא מתייחס לאחרים ולעולם. ולכן הפתרון גם נמצא שם, בסביבה, בחברה, בקשר, בקשרים שלנו, ולא בכל אחד מאיתנו.
כי אנחנו בהתחלה רחוקים, וצריך לחפש כיוון שאיפה למצוא, לא ברור, כי ככה מהתחלה יש תנאי שכל אחד הוא חלק מהבורא, והחברים הם הכי קרובים אליי, ואז אני... יכול מזה כבר להתחיל לחפש כיוון הנכון.
האדם שטועה בשדה נמצא בשאלה, והחיבור נמצא שם בעצם התשובה, אור.
למה מספיק לי כל הזמן לדאוג להתחברות יותר ויותר אדוקה כדי להגיע לבית השם, למטרת הבריאה? בבקשה.
בהתחלה זה בגלל שמקבלים חומר דלק מהסביבה, קודם מהאגו בתוך הסביבה, ואז מהסביבה מקבלים חומר דלק להתקדם, והסביבה נמצאת במצב המושלם, אז בסופו של דבר מגיעים לעבוד מהסיבה הנכונה שהיא גדלות הבורא. כאילו יש ממש שלבים שרק בהתקשרות הנכונה עם הסביבה עוברים אותם כמו שצריך.
אומרים שהתורה דבר קל, כי היא הופכת להיות דבר קל שאתה מתמקד רק בחיבור. לוקח לא מעט זמן שאתה עובר סביב, סביב, סביב ומחפש עוד כל מיני דברים, אבל הפוקוס הזה של החברה יחד לכיוון החיבור הוא שבסופו של דבר מביא את התוצאה.
כדי להגיע לבית השם, לקשר שהוא קשר עם העליון, להשתוות הצורה עם העליון, אנחנו צריכים לגלות את החוסר השתוות הצורה שלנו קודם, את המקום השבור, ולכן רק כשאנחנו מאדקים את הקשרי החיבור בינינו יותר ויותר, אז מתגלה באמת היצר הרע שמביא אותנו באמת לקשר עם העליון, לבקש ממנו הכוח להתעלות מעל המצב השבור שמתגלה, ורק ככה אנחנו מתקדמים לקראת החיבור מתוך הגילוי השבירה.
כי למעשה אנחנו מחוברים כבר, אבל אנחנו לא מרגישים את זה, ואז דרך המאמצים לגלות יותר ויותר חיבור אנחנו מרגישים את המקום של של מה שמפריע לנו בחיבור הזה.
אנחנו נעבור לקטע הבא, למאמר הבא בשיעור מספר 3 בכנס, בנושא כריתת ברית, כתבי רבה שקרח א', עמוד 574, מאמר מהו כריתת ברית בעבודה. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 574, מאמר מהו כריתת ברית בעבודה. הכתוב אומר, לעוברך בברית השם אלוקיך, אשר השם אלוקיך קורא תימך היום. בפירוש רש"י, לעוברך בברית דרך העברה. כך היו קורתי בריתות עושין, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. עוד שם הכתוב אומר, ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ויש להבין, א', מהו עניין כריתת ברית בעבודה? כלומר, מה זה נותן לנו את הכריתת ברית, שעל ידי זה יהיה לנו תיקון בעבודה? ב', מה שפרש רש"י, שקורתי בריתות היו עושים מחיצה מכאן. מה מרמז לנו זה בעבודה? ג', מה מרמז לנו בעבודה? את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו היום. מהו הבית זמנים בעבודה? אבי ומורי זצ"ל אמר, מהו המעלה של כריתת ברית? כי לכאורה הוא דבר מיותר. כי מדוע הם קורתים ברית ביניהם? היות שבאו לכלל דעה שהם צריכים לאהוב אחד את השני. וממילא, כיוון שאוהבים זה לזה, מה מוסיף לנו הכריתת ברית? ואמר, היות שיש לפעמים שיכולים לבוא לידי מצב שכל אחד רואה על השני שהוא לא מתנהג עמו בסדר. אם כן, הוא צריך לשונאו את השני. וכשהוא קורא את ברית עמו, הכוונה אפילו שיראה שהוא לא מתנהג עמו כשורה, אז הוא הולך למעלה מהדעת ואומר היות שקראתי ברית עמו, אני לא מפר את בריתי. נמצא שהברית הוא לא על ההווה, אלא על העתיד. שיכול להיות שהאהבה שביניהם מתקרר, לכן קורטים ברית שגם העתיד יהיה כמו עכשיו בהווה. הנה עיקר עבודה בתורה ומצוות הוא, כשמתחילים ללכת בדרך המביא לשמה. כלומר, שבזמן שהאדם התחיל את העבודה, מתחילים בשלו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה באים לשמה. ומשום זה, תחילת עבודתו הייתה בחשק, מתוך שהיה רואה שעל ידי קיום תורה ומצוות, הוא יגיע לבחינת עושר בחיים. אחרת לא היה מתחיל. לכן בתחילת עבודתו, כלומר זמן שעדיין עוסק ושלא לשמה, זאת אומרת שכל זמן שהוא עובד, הוא מסתכל על השכר שיקבל לאחר עבודתו, לכן יש לו כוח לעבודה. היות כמו בגשמיות, האדם רגיל לעבוד במקום שידוע שיקבל שכר תמורת עבודתו. אחרת, אין האדם מסוגל לעבוד בחינם, אם לא בשביל תועלת עצמו. ורק בזמן שהוא רואה שיצא מעבודה זו לתועלת עצמו, יש לו כוח לעבוד בחשק וברצון. היות שהוא מסתכל אז על השכר ולא על העבודה. אף העבודה לא עולה בחשבון. אם האדם מבין שהוא מקבל כאן אצל בעל הבית זה פי כפל שכר מכשהיה עובד אצל בעל הבית הקודם, מטרם בא למקום עבודה שמשלמים פי כפל. זאת אומרת, כפי גודל השכר, כן נעשה בשיעור זה העבודה יותר קלה ויותר קטנה. ובזה יש לפרש על דרך העבודה שעניין כריתת ברית יהיה הפירוש, כשהאדם מקבל על עצמו העבודה, אפילו בשלו לשמה, הוא צריך לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שיעבוד אותו בין שיש לו חשק ובין שאין לו חשק. אבל יש להבין במה תלוי החשק. זה תלוי רק בהשכר. כלומר, בזמן שנותנים הרבה שכר, אז החשק לעבודה לא מתפסק. ורק בזמן שהשכר מוטל בספק, אז עובר חשק של עבודה ועובר למנוחה. כלומר, שמרגיש אז יותר טעם במנוחה. עד כדי כך שהוא אומר, אני מוותר על העבודה, עבודה זו יכול לעבוד מי שרוצה, כי זה לא בשבילי. וכריתת ברית הוא, בזמן שהתחיל ללכת בעבודה, אפילו של שלא לשמה. והיות כעת יש לו חשק לעבודה, אחרת מי היה מכריח אותו להיכנס בעבודת השם? לכן האדם צריך לכרות ברית עכשיו, ולומר, אפילו שיבוא איזה זמן של ירידה, כלומר שלא יהיה לו חשק לעבודה, מכל מקום הוא מקבל עליו, שלא יסתכל על החשק שלו, אלא יעבוד כאילו היה לו חשק. וזה נקרא כריתת ברית. אולם יש להבין מהי הסיבה שהוא בא למצב של ירידה. הלא אנו רואים בגשמיות שהאדם עובד בכדי לקבל שכר, האם נוהג שם עניין של ירידה ועלייה? ומדוע בעבודת השם אנו רואים שיש עליות וירידות? בעניין זה יש להבין בבית אופנים. א', אפילו במצב דשלא לשמה, היינו שהוא עובד על מנת לקבל שכר, אבל השכר יכולים להבין רק בבחינת אמונה. כי שכר מצווה בהי על מעליקה. פירוש שאין שכר המצוות מקובל בעולם הזה, אלא השכר הוא יקבל בעולם הבא. כמו שכתוב, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. היינו בעולם הבא. והיות שהבסיס של השכר תלוי באמונה, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. וידוע שבעניין האמונה יש עליות וירידות, כי כל עניין אמונה להאמין למעלה מהדעת. פירוש שהאדם יש לפעמים בכוחו ללכת למעלה מהדעת, במקום שהאמונה היא בסתירה להדעת. נגיד על דרך משל, 20% האמונה נגד הדעת, ועל 20% שהוא נגד הדעת, הוא יכול להתגבר. אבל לפעמים הוא רואה שנעשה עכשיו שינוי, היות שהוא רואה שהאמונה היא בסתירה 30%. ובשיעור כזה הוא עוד לא מחוסן שיהיה לו כוח להתגבר וללכת בבחינת אמונה. לכן הוא מוכרח אז לרדת ממצבו שהייתה אצלו מהירה בחינת אמונה. וזהו הגורם לו ירידות ועליות, שזה הלא לפי כוח ההתגברות שלו. מה שאין כן בשכר גשמי, שאין עניין אמונה נוהג על השכר, לכן אין בגשמיות מקום לומר שיש לו ירידה בעבודה גשמיות כנ"ל. והוא שעניין השכר הוא בעולם הזה, ואינו צריך לאמונה. ב. במצב דלשמה, שאינו שום תמורה עבור עבודתו, שהגורם לירידות הוא גם כן הטעם, היות שהוא בנוי כל עבודתו על בסיס אמונה. אלא שיש הפרש, לא על השכר, אלא על בעל הבית. כלומר, בשיעור שהוא מאמין בבעל מלאכתך, שהוא כל כך חשוב שכדאי לשמש אותו. היינו שזו זכייה גדולה לשמש את מלך מלכי המלכים, שישלם שכר פעולתך. זאת אומרת ששכר עבור העבודה הוא בשיעור אמונה בגדלות השם. היות שיש בטבע הבריאה הנאה גדולה לאדם אם הוא משמש לאדם חשוב. כמשל הידוע שאנו רואים אם בא רב חשוב ורוצה לתת למישהו שיקח את החבילה שלו למונית, הסבל בטח יקבל כסף עבור זה. ואם הרב ייתן זה לתלמיד, בטח התלמיד לא יקבל שום תמורה עבור העבודה. כי השימוש, מה שהוא משמש את הרב, זהו שכרו, ולא צריך יותר. ולפי זה יהיה הפירוש, ונאמן בעל מלאכתך, כלומר, לפי שיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא גודל השכר, שהוא נמדד בשיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם. נמצא לפי זה, בזמן שהוא מאמין שהשם הוא גדול מאוד, אז השכר שלו גדול מאוד. ואם האמונה שלו בהשם אינו כל כך גדולה, ממילא גם השכר אינו גדול כל כך. ונמצא לפי זה, בין זה שעובד לשמה ובין זה שעובד שלא לשמה, כל הבסיס הוא רק על האמונה. אלא ההבדל הוא בזה, בשלא לשמה האמונה היא על השכר. בלשמה האמונה הוא למי אנו עובדים. כלומר שגדלות הנאה תלויה בגדלות של הבורא. כמו שאמרו חז"ל, רבי אלעזר אומר, ודע לפני מי אתה עמל, ומי הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. וזהו כנ"ל, שצריכים להאמין בגדלות של בעל מלאכתך, כי בזה תלוי שישלם לך שכר פעולתך. כלומר, גדלות השכר תלויה בגדלות של הבעל מלאכתך, שהוא הבורא. זאת אומרת, יש הבדל בהנאה אם האדם משמש גדול העיר, או שמשמש גדול המדינה, או שמשמש גדול העולם. ובזה נמדד השכר, היינו לפי גדלות המלך. והיות שהבסיס הוא אמונה, לכן יש כאן עליות וירידות. וזהו מטעם שכל זמן שהאדם לא זוכה לאמונה בקביעות, מוכרח להיות עליות וירידות. ובאמור יוצא, היות שיכול לבוא זמן שאהבה שביניהם תתקרר, לכן עכשיו, בתחילת עבודתו, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שיהיה בכריתת ברית, בין שהגוף יסכים להיות עובד השם, ובין שהגוף לא יסכים, הכל הוא מקבל על עצמו, שלא יהיה שום שינוי, אלא שיאמר, אחת דיברתי ולא אשנה, אלא אני אלך למעלה מהדעת, על סמך שקיבלתי על עצמי בעת כריתת ברית בתחילת העבודה. בזה נבין מה שפרש רשי, לעברך בברית דרך העברה, כך היו קורתי בריתות עושין, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. וזה יש לפרש על דרך הנעל, שדרך הקורתי בריתות היו מרמזים, שלפעמים יבוא זמן שיהיה מחיצה מכאן, היינו מחיצה המפרדת לזה, ומחיצה מכאן, היינו גם להשני יש מחיצה המפרדת. כלומר, אפילו שיהיה לשניהם מחיצה המפסקת לאהבה שהיה ביניהם, מכל מקום הם מקבלים על עצמם עכשיו שלא יפרידו את עצמם זה מזה. אלא שיזכרו לעצמם את הכריתת ברית שעשו. ובזה תהיה האפשרות שהברית לא תופר, ועוברים בינתיים. פירוש שהם עוברים על הפירוד שנעשה ביניהם, והכל הוא מכוח שעשו את הברית. ובעבודה יהיה הפירוש שהאדם מחויב לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא. שכמו שהתחיל אתה בעבודה, ובטח יש לו עכשיו בחינת אהבה להשם, אחרת מי גורם לו שיקבל עכשיו על עצמו את עול קבלת מלכות שמיים. והוא צריך עכשיו לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא לעולמים. כלומר, אפילו שיבוא זמן שהוא ירגיש שאהבת השם נתקרר אצלו, יזכור את הברית שעשה עם השם. אולם בעבודה צריכים לזכור שעניין כריתת ברית בין הקדוש ברוך הוא לאדם, יכול להיות שהאהבה יכולה להתקרר רק בין האדם להבורא. אבל מה שייך לומר שאצל הקדוש ברוך הוא תתקרר האהבה? כלומר, כיוון שהכריתת ברית חל על שניהם, משמע שיכול להיות ירידה בין שניהם בעניין כריתת ברית. אבל מה שייך שינויים או ירידה בהבורא? ואבי ומורי זצ"ל אמר שאצל האדם והבורא נוהג עניין כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ופרש על מה שכתוב, ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך ודעך למען אמצא חן בעיניך. ושאל, מאיפה ידע משה בזה שאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך? והשיב, היות שלפני זה כתוב, ואתה אמרת, ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. מכאן ידע משה שמצא חן בעיני השם, היות שהקדוש ברוך הוא מצא חן בעיני משה, שזה לפי הכלל, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ובאמור יש לפרש, זה שאומרים שאהבה מתקררת אצל האדם, והאדם מרגיש שהוא במצב ירידה, כלומר שאין לו עכשיו כל כך אהבה להשם, כמו שהיה לו בתחילת עבודתו, זה גורם שהאדם מרגיש שגם השם לא אוהב אותו, ואינו שומע לתפילתו למה שהאדם מבקש מהשם. וזה גורם לאדם ירידה יותר גדולה, כי האדם מקבל ספקות בעניין מה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והוא חושב אז שהקדוש ברוך הוא אין לו שום קשר עם הנבראים, וזה גורם לו ירידות גדולות, היות שהוא נעשה כל פעם יותר חלש בבחינת האמונה. נמצא שאגם אצל השם לא שייך לומר שינוי, אבל האדם מטעם כמיים הפנים להפנים מרגיש כך. וזהו לפי הכלל שכל השינויים שלומדים ברוחניות, הכל הוא לפי ערך המקבלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה, את אשר ישנו פה עמנו, עומד היום לפני השם. שהקריטת ברית היא, בין שהוא עומד היום לפני השם, שהוא בזמן עלייה, אלא הוא לוקח על עצמו, שאפילו שיבוא זמן ירידה, הנקרא, ואת אשר איננו פה עמנו היום, לפני השם אלוקינו, שאינו מרגיש שהוא עומד לפני השם אלוקינו, מכל מקום מקבל על עצמו למעלה מהדעת, שלא ישגיח על שום דבר, אלא שהוא יזכור בכריתת ברית, שזה יהיה בבל תימות.
איך אני מתאר לעצמי שחוץ מברית אני לא זקוק לשום שכר? איך אני יכול לתאר לעצמי שברית זה השכר?
החיים האלה הם ניתנו לנו לתכלית אחת, חוץ ממנה אין באמת, הם בודקים שום משמעות לחיים. רק הדבר הנצחי שאפשר להוציא מהם הוא תלוי בברית.
ברית זה היחס לעבודה מול הבורא. ואם ישנה הברית, זה אומר שאנחנו עובדים מעל לכל המצבים, לכל ההפרעות שמתגלות בדרך. וזה כל מה שאנחנו צריכים, שהבורא ייתן לנו את האפשרות לעבוד.
על כל החיים האלה אפשר לעשות סיכום ולהגיד שיש מטרה אחת ששווה בשבילה לחיות, זה להגיע לברית עם הבורא, להגיע איתו לקשר כזה שבאמת נקרא ברית.
מאיפה נובע הכרחיות לברית? מאיפה בא התנאי הזה שהברית בין כולם הוא הכרחי? בבקשה, בבקשה, מהר.
מתוך יאוש, מכל המאמצים שאנחנו רוצים להגיע ומשתדלים להגיע לחיבור ורואים שאין שום דרך אחרת אלא רק על ידי התחייבות אחד כלפי השני, על ידי קריטת ברית ש כאילו שאותה יכול לכרות בינינו רק הבורא, שבלי זה אין לנו שום דרך להחזיק את הקשר בינינו ולחזק אותו, לא דרך ברית.
שההכרחיות בברית הזאת נובעת מזה שבטבע שלנו אנחנו הפוכים, אנחנו מרגישים נפרדים, ואנחנו חייבים למעלה מהרגשה הזאת לשמור על הקשר, כי שם אני נגלה את תכונת ההשפעה. וברגע שאנחנו רוצים להיות בהשפעה וזה הפוך לטבע שלנו שהוא קבלה עצמית, אז שם מתוך המקום הזה של הרגשת הפירוד יש את ההכרחיות בברית.
כי אנחנו צריכים להעביר הרבה רצונות מקבלה להשפעה, ובאמצע זה ברית שאנחנו שמחזיקים בו, אנחנו מסוגלים לעבוד.
הכרחיות לברית נובעת מכם, מהדוגמה שאדם מקבל מהחברה.
רבש כותב שבין זה שעובד לשמה ובין זה שעובד ללא שמה, כל הבסיס הוא רק על האמונה. כלומר, שעובדים מעל לבדיקה העצמית. וזה לא יכול להתקיים בלי ברית, אלא אם אין ברית, בן אדם יעבוד רק לפי מה שהוא, לפי הדעת שלו.
כן, החשיבות מגיעה מהחברים לזה שאתה תרצה בכלל להגיע למצב של קריטת ברית עם הבורא, וזה הכל תלוי בסביבה שבה אתה נמצא, שיהיה לך לזה חשיבות.
הכרחיות לברית מגיעה מזה שאנחנו פשוט רואים ומרגישים ש אין לנו שום יכולת להחזיק את את הקשר בינינו ולהעצים אותו, שאין לנו מכוחותינו עצמנו את היכולת הזאת לעשות את החיבור.
ומה בדיוק המתבטא הברית בינינו לבורא ובינינו? בין מה מתבטא הברית בין אדם לבורא ובין אדם לחברו? משפט אחד, בבקשה.
אולי בזה שאנחנו מבטיחים אחד לשני שאף פעם לא נעזוב את המטרה המשותפת.
בחשיבות של החבר שבורא, שאני לא יוצא מזה, מהחשיבות.
קריטת הברית בינינו קריטת הברית בינינו לבורא מתבטאת בקריטת הברית בינינו,
באווירה שיש בחברה, בזה שמרוממים את גדלות הבורא.
כן, קריטת הברית בינינו היא בזה שגם על כל פני המצבים שיגיעו אחד כלפי השני בינינו, אנחנו נרים תמיד גדלות וחשיבות המטרה.
קריטת הברית מתבטא בזה שיכולים להיות, נראים לי מצבים טובים, מצבים רעים, ביחס לבורא אליי, ביחס החבר אליי, אני מקבל אותם תמיד כמצוינים, למעלה מכל המשואר. למה? מה זה נותן? קדימה, נו, מהר.
זה מאפשר לי להתנתק מההזדהות שלי עם הרצון לקבל לעצמי שלי ולהתעלות מעליו.
זה נותן שכל פעם שאני מקבל איזה תוספת רצון, אז אני יכול להתגבר, כי יש לי חשיבות של החברים.
כי כל הפוסל במומו פוסל, ובמידה שהם לא נראים לי מצוינים, ובכל זאת אני משתדל לראות אותם כמצוינים, בזה אני מחייב את האגו שלי בעצם, את השינוי עצמי, על ידי המאור כמובן.
מרוממים ככה את הבורא ומעבירים את המחשבה הזאת על גדלות הבורא מעל לכל המצבים שמתגלים לכל החברה.
הנטייה שלנו המשותפת להיות דבוקים בדעת העליון ולא בדעה שלנו, באמונה למעלה מהדעת שלנו. זה מה שבסופו של דבר מושך את האור, מקדם אותנו אליו.
אז כל המצבים האלה הם מצבים מצוינים, כי הם דווקא מביאים אותנו יותר ויותר לצורך, לחיסרון, לחזק יותר ויותר את הברית בינינו ואת הברית עם הבורא. ללא המצבים האלה לא היה לנו צורך, הכרחיות בכלל בברית, וצורך בזה שהבורא יקיים את הברית בינינו.
ככה זה מכשיר אותנו לאט לאט להגיע למצב שבו מה שקובע לנו זה הנחת רוח של השני, זאת אומרת ההנאה של השני ולא ההנאה שאנחנו מרגישים בתוכנו, שזה בעצם המטרה שלנו, להגיע להרגשה הזאת.
למה הבורא מגדיל יחס הרע אליי לפי ההרגשה שלי? למה הבורא כל פעם מגדיל יחס הרע אליי לפי הרגשתי?
כדי שאני אחזור לברית.
כדי שאני אצטרך אותו.
שהיחס הרע הזה מתגלה במאמצים לחיבור עם החברים, ודרך החברים מבקשים את התמיכה שלו.
הוא מוציא אותך מאזור הנוחות, במקום שאדם טוב לו, הוא לא מחפש לעשות תנועה למשהו יותר טוב, הוא בדרך כלל נשאר איפשהו.
מגדיל את היחס הרע אליי, כי בזה הוא מביע את הרצון שלו דווקא להתקרבות יותר, ואנחנו צריכים לקחת את המצב הזה ולראות אותו כממש כהזמנה להתעלות על פני המצב ליתר חיבור ולצורך והזדקקות, שהבורא ייתן את היכולת לעלות על פני המצב הזה ליתר חיבור. כל המצבים האלה זה הזמנות ליתר חיבור.
כן, הוא בעצם כמו מאמן שמוסיף לי כל פעם משקולת. הוא בעצם כמו מאמן שמוסיף לי כל פעם משקולת, וזה בעצם מחזק אותי, כי כבר את המשקל הקודם כבר הרמתי, כבר התגברתי על הרצון הזה, עכשיו הוא הוסיף לי עוד משקל שעליו אני מתגבר, הוא מגדיל אותי ככה ומחזק אותי.
רע זה כוח מניע שאני לא רוצה לעשות כלום, וזה רע, הוא פשוט מחייב אותי לעשות.
בזה שהבורא מגדיל יחס הרע אליי כביכול, הוא נותן לי אפשרות לקיים הברית, זאת אומרת להתייחס אליו בשווה, גם במצבים הרעים, גם במצבים הטובים, ובזה אני מפתח כלים דהשפעה, כלי אמונה. כן? בשביל מה אני צריך את הכלי הזה? כלי השפעה, כלי אמונה. בבקשה.
זה הכלי שבו הבורא מתגלה.
כן, בהחלט. כי כלי אמונה זה לא משהו שהוא שלי, אלא זה הצורך הזה שמתרקם להתחבר עם החברים, ודרך החיבור עם החברים לבקש את השפעת המאור.
עד שמגיעים למצב שממש מזדהים עם העליון שעושה עליך את כל הבעיות האלה, ודווקא משתפים איתו פעולה, שמחים בזה שהרצון לקבל מקבל מכה, ואנחנו מתקדמים קדימה יחד עם הבורא.
זה רק אנחנו יכולים לגלות מתוך הרצון לקבל היותר עמוק יותר.
בתוך החלום הזה שאנחנו נמצאים בו ורוצים לצאת ממנו למציאות של האמת, אז אני צריך בתוך מערכת שאני לא מרגיש אותה להתחיל להרגיש, ולכן אני צריך את הכלי הזה שנקרא אמונה, כי אני צריך לגלות משהו שכרגע אני לא מרגיש אותו.
וזה אנחנו משיגים את ההשתוות עם הכוח עליון, זה המטרה.
וגם זה הכלי היחיד שאני מנותק מהרצון לקבל שלי, שזה המדד היחיד שלי להיות באיזשהו קרבה להשפעה.
כדי שיהיה איזשהו כאילו צד שני שמאזן את הרצון לקבל שגדל כל הזמן. זה המקום שבו אפשר לפתח, שאפשר לעבוד באמת, כי אנחנו רוצים לא לעבוד בתוך הרצון לקבל.
כן, ובלא לשמה אנחנו מחזיקים בזה, שעובדים באמונה למעלה מהדעת, על פני כל המצבים, רק בלהתחבר, לבנות את הכלי הזה שנקרא אמונה.
כן, אמונה זה הרגשת העליון, הרגשת הבורא, ואנחנו צריכים להגיע, לא להגיד סתם אמונה, אלא להגיע להרגשת הבורא, מתוך השתוות הצורה. זה יכול להיות רק על פני המצבים דווקא השלילים שמתגלים, שאנחנו עולים על פניהם לחזק יותר ויותר את האמונה, כליד ההשפעה.
כן, המפתח הוא השתוות הצורה. ברוחניות כאילו אנחנו לא מרגישים משהו לפני שאנחנו בעצם צריכים להיות דומים לו. אז באמונה למעלה מהדעת אנחנו מנסים להיות דומים, למרות שאנחנו לא מרגישים, ואז כאילו אנחנו מחיילים ככה את המערכת שלנו, שתתחיל להרגיש את הדבר הזה באמת.
יש לנו טבע הראשון לקבל, ובזה שאנחנו כלים די השפעה מקבלים, אז זה טבע שניקונים, שזה כבר מטרה.
למה דווקא בכלי אמונה אנחנו משיגים מטרת הבריאה שהיא הדבקות?
בגלל שזה בניתוק מהרצון לקבל שלנו.
בניתוק, בהופכיות אליו, שממש על פני מידת הרצון שמתגלה, אנחנו פועלים הפוך בהשפעה.
כן, שזה אומר שיש לנו כבר קשר כזה שכולם מחוברים וכולם בתמיכה ובהידמות, בהתקשרות עם הבורא.
אמונה זה כבר השפעה, והשפעה זה השתוות הצורה עם התכונה של הבורא, תכונת העליון, וכשיש השתוות צורה, אז אפשר להרגיש את המחשבת הבריאה.
כן, בכוח האמונה אנחנו יכולים להתנתק ולהתעלות מהרצון לקבל לעצמנו, ולהתחיל להיות בהשפעה ולדאוג לאחרים. וזו בעצם מטרת הבריאה, שכל המערכת תעבוד בצורה כזאת.
כי זה עלינו, העבודה הזאת עלינו, ושאר זה לא עלינו. בגלל זה זה תיקון וסוף.
מטרת הבריאה היא להשפיע על הרצון הכללי, וכל עוד אנחנו מנותקים מהרצון הזה, אז היא לא יכולה להתממש.
על שיש עליות וירידות, זה מצריך אותנו תמיד לפנות לבורא בצורה חדשה, מוגברת, להיות יותר ויותר בדבקות הסופית הזאת.
כלי של אמונה זה כלי שבו כל החלקים מחוברים, וכל הנטייה שלהם זה רק לעשות נחת רוח לבורא, זה מה שמביא אותם בסופו של דבר לדבקות.
דבקות זה משהו שמגיע רק מתוך השתוות הצורה בין שתי תכונות אדומות אחת לשנייה. זהו.
אנחנו עוברים לחלק הבא של השיעור.
נעבור לחלק הבא של השיעור.